השראה יומית עם הרב יצחק פנגר.
בוקר טוב לכולם, מה שלומכם בבוקר הזה, יום שלישי בשבוע. אנחנו בעוד תוכנית של השראה יומית. שוב אנחנו נצטרנו לרב, עוד שני חיילים שלנו נהרגים, אבל אנחנו חייבים להמשיך הלאה, ואנחנו אומרים שהשיעור שלנו והדברים שלנו גם יהיו לנשמתם בעזרת השם, כדי שלא יהיו יותר, שלא יהיו יותר הרוגים, שנזכה בעזרת השם שישתחררו החטופים, יחזרו לביתם כולם לשלום, ונתחיל חיים רגועים, נורמליים. אבל אולי יש כן איזשהו יתרון למלחמה, לא המלחמה הזאת ספציפית, אבל אם יש כן יתרונות למלחמות בחייו של האדם, איזה מלחמות תוך מחשבתיות או מלחמות בבית, לא באמת מלחמות, אבל תכף ננסה להבין את התועלת שבדברים האלה, ננסה לראות האם יש בזה יתרון או לא, נראה מה קרה כאשר נפגש צ'רלי צ'פלין עם איינשטיין, מה קורה שנפגש מטוס קרב עם מטוס נוסעים, ובסופו של דבר ננסה להוריד כמה דברים מעשיים לחיים שלנו כאשר אנחנו מתמודדים עם מטלות קשות שלא בא לנו לעשות אותם אבל בכל זאת צריך. ולכן איתי באולפן, לא אחרי מהשמות, תיקו פירת הכנאי, אני פנגר מרוחה מיקרופון, ויקיריי בואו נתחיל. כן, אז היום אנחנו מדברים על מפגשים, מפגשים שהוא כמו צ'רלי צ'פלין עם אלברט איינשטיין, ידו שאלברט איינשטיין מאוד רצה להיפגש עם צ'רלי צ'פלין. מי שלא יודע, צ'רלי צ'פלין הוא קומיקאי שמתמחה בפנטומימה, זאת אומרת ללא שום מילים, אלא משחק ללא מילים. איינשטיין, כידוע, הגאון הידוע היהודי, ואנחנו מבינים שהמפגש ביניהם אמור לעבוד איזושהי שיחה מרתקת ומעניינת, ויוצאים משם כמה כותרות, מה שנקרא. גם במפגש של האחים, להבדיל, האחים עם יוסף בפרשה שלנו, יש כמה כותרות שיוצאות משם, ושזה דברים שיכולים לזעזע כל אחד ואחד מאיתנו. ואולי בואו נתחיל במפגש הזה. המפגש של יוסף עם האחים, שזה מפגש היסטורי, זה מפגש מרגש, זה מפגש של, תחשבו שהוא כבר לא יכול להתאפק, רגע של התרגשות, רגע של עוד שנייה, הכל פה מתאפך, כי כבר כולם עצבניים, כולם פקעות כביכול, תמיד, תחשוב, יהודה כבר עוד רגע מחסל פה את כל מצרים, ומנשה עוד רגע נלחם בבם, לא יודע, בלגן שלם, הם שוברים שם דברים, הם מראים כל אחד את הכוחות שלו, זאת אומרת, יש פה מפגש של ענקים, ומה הולך לצאת מפה? האם יצא פה באמת אלימות חס ושלום? האם ירימו ידיים? האם יהיו כללות? האם יהיו האשמות? מה הולך להיות במפגש הזה? שזה מפגש טעון רגשית, לא נתפס. הן מצד, קודם כל, בהווה. האחים כבר מלאים על אותו סגן ראש ממשלת מצרים, שהוא מטרטר אותם, משגע אותם, ובכלב, ואת הבנימין, ואת מה רוצים, מה אתה רוצה מאיתנו? ותקשיב, כי כמוך כפרעו, אני יכול להתחיל בפרעו, סיים איתך, חביבי, תקשיב, זה לא משחק פה, מה שנקרא. אז זה מפגש טעון מצד האחים, ומפגש טעון מבחינת יוסף. הנה הרגעים הגיעו, הוא כבר לא יכול להתאפק, זה האחים שלו, כמה הוא יכול ללכת ותחזרו, ומה עם אבא, ותחשבו, להבדיל, אבל זה כמו תחשוב, זה חטוף בעזה, שלא ראו אותו, לא יודע כבר כמה שנה, 22 שנה, קרוב ל-22 שנה, לא ראה את המשפחה שלו, חס ושלום, שלא יהיה, כן? אבל עכשיו הוא כבר, הוא השליט של עזה, והוא נפגש עם האחים שלו, וזה, הוא יש פה איזשהו משהו עוצמתי רגשית שהוא לא נתפס, אני אומר לכם. ואז יש את הגילוי, ואני יוסף, פה פה פה, והם לא מאמינים, ולא יכולים לענות לו, ומשהו פה קורה. ואז מהמפגש הזה יוצאים כמה כותרות. כותרת ראשונה, לא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אומר השפת אמת, דבר ראשון, למה האחים נבהלו? למה נבהלו? מה קרה? בסדר, אתה יודע, אתה מופתע, נבהלו. אומר השפת אמת כך, האחים נבהלו מפניו, בראותם על פניו את הקדושה הנוראה שקנה בהיותו בגלות מצרים, ואז נבהלו ובושו. הם רואים, אימאלה, תקשיב, זה יוסף? תקשיב, הוא נראה קדוש אלוקי, אימאלה, תראה את הבן אדם, הייתי בטוח שנראה אותו, חס ושלום, כן, קעקועים, עגילים, מכל מיני דברים, לך תדע שם רחם במצרים כל כך בשנים, לאן הוא יכול להגיע? לא יודע לאן הוא יכול להגיע. הוא לא התחתן עם איזה שקצה, לא יודע מה קורה שם. בקיצור, הם רואים את הקדושה הנוראה שקנה בהיותו בגלות מצרים, ואז נבהלו ובושו, למה? באומרם, אם עלה ונתעלה כל כך במצרים, שזה ערוות הארץ, אין לך מקום יותר תמה משם, על אחת כמה וכמה, שהם מתעלם, או אני שם בבית, אצל יעקב אבינו. אבל יוסף מספק גם כותרת כביכול. הוא אומר להם, אני יוסף אחיכם, אשר מחרתם אותי. מה זאת אומרת? זאת אומרת, במידה מסוימת, כך מביא מחזל, ישר כוחכם שמחרתם אותי. מה? ישר כוחכם שמחרתם אותי? תחשוב, בחור ילשנה לך בישיבה וזרקו אותך מהישיבה כי תפסו אותך את הפלאפון. ולא משנה, בזרקו אותך מהסמינר כי שמעו שאת איזה חברה, ילשנה שאת עושה רישיון. לא יודע, כל מיני דברים כאלה. והשנים עוברות, אתם מתגלגלים ואתם נפגשים אחרי הרבה שנים ואתם אומרים להם, הם באלה ממכם, יו יו, אני מצטערת, בגללי זרקו אותך מהישיבה, זרקו אותך מהישיבה, זרקו אותך מהסמינר, לא יודע, אתה... ואתה אומר להם, ישר כוחכם שזרקתם אותי. למה? מסביר להם, מסביר לסת אומרת. כי דווקא מתוך ישיבתי בתומעת ערבת הארץ, דווקא בגלל שהייתי במצרים ועברתי ניסיונות קשים, היה בידי לעלות מעלה מעלה במעלות קדושים וטהורים, יותר מה שאם הייתי נשאר בבית של אבא, הקדוש. אתם מבינים? עוד פעם, האחים נבלים רואים, הבן אדם הגיע לדרגה, וואו, הגיע לדרגה, עכשיו, זה דרגה שהוא הגיע במצרים. אם הוא היה נשאר בבית, לאן הוא היה יכול להגיע? אומר להם יוסף, לא. דווקא בגלל מה שעברתי, דווקא בגלל הקשיים, דווקא שזרקו אותי מהישיבה, דווקא ודווקא, זו הסיבה שהגעתי לדרגה שלי. ולא הייתי מגיע אליה במקום אחר. בתנאי, שאנחנו אכן מתעלים אבל, שאכן אנחנו נלחמים. לא, אנחנו מדרדרים, ואתה אומר, שמה, לא, למרות שזה, זה, לא. אנחנו צריכים להבין דבר אחד, אם אנחנו עכשיו נמצאים בתוך מלחמה, והמלחמה הזאת בורא עולם הכניס אותנו אליה, ככה נסתכל על מלחמות חיינו, בסדר? אנחנו לא בחרנו בזה, אנחנו נבחרנו לזה. אולי בהתחלה, אתה יודע, היה קצת מוטיבציה, כמו שאתה יודע, בהתחלה היה כל כך בגיוסי מילואים, 130%, אנשים מבוגרים, כבר פטורים מילואים, לך הביתה, לא, אני רוצה, התעקשו, טרח, נכנסו לעזה. בשלב מסוים, קצת נגמרת המוטיבציה, אתה יודע, בהתחלה זה הרגשה, זהו, תוך שבוע אנחנו חוזרים, חיסלנו את החמאס, אתה חוזר עם חוויות, אתה חוזר ככה עם באמת חברים שהיית ביחידה, תוך שבועיים גג, פתאום איזה שבועיים, 70 יום, מה קורה מה שנקרא, ואז המוטיבציה קצת יורדת. אבל מה שקורה, מה שצריך להחליף את המוטיבציה, זה להבין שיש מטרה, מעבר למוטיבציה, שאיזושהי התלהבות זמנית, רגעית, בסדר? אנחנו עכשיו נכנסים לחלק של ערכים, חלק של באמת מוטיבציה פנימית עמוקה. זאת אומרת, הבחינה שלנו היא לדעת שעד רבה, המלחמות יש להם תפקיד, יש להם סיבה, ויש להם גם מטרה. בין השאר, זה להוציא מאיתנו פוטנציאל. כל הגיבורים האלה שאתה שומע עליהם, חיילים כאלה וחיילים כאלה, וזה עשה ככה וזה... איפה הם היו עד היום? הם היו איתנו כל הזמן. רק מה? המלחמה הוציאה כלפי חוץ את הפוטנציאל של הבן אדם. ולכן גם המלחמות של החיים שלנו, אנחנו לא מבקשים אותם, לא רוצים מלחמות. אבל במידה שלך מלחמה, עם בעלך, עם אשתך, עם הילדים, עם השכנים, עם המשגיח, עם החבר בחדר, זו הזדמנות להתעלות יותר מאשר היית יכול להתעלות בזמני שגרה ושלווה. הבנתם? נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הוא אומר להם, אני יוסף, וזה עוד כותרת שיוצאת מהמפגש הזה, אני, אולי נראה קצת משהו אחר רגע. טוב, אז מה קרה עם איינשטיין ואחום לו? צ'רלי צ'פלין, זה שואלים? אז ככה. באמת, צ'רלי צ'פלין, הוא היה כוכב באותו תקופה של לפני תחילת מלחמת העולם השנייה, גם אחרי זה קצת, אבל 1931 למניינם, איינשטיין מאוד רוצה לפגוש את היצור הזה, מה שנקרא, את הקומיקאי הזה. הם נפגשים, ואיינשטיין אומר לו, תקשיב, אני מעריך אותך. אני מעריך אותך על האומנות שלך, על האומנות שלך, שהיא גלובלית. זאת אומרת, זה לא שנגיד אוהבים אותך, נגיד יש קומיקאים כאלה, יש סטנדאפיסטים. אז זה הומור ספציפי. אם תביא לי פה עכשיו סטנדאפיסט אנגלי, לא יודע כמה נצחק מהבדיחות שלו, אתה מבין? אם נביא עכשיו את סטנדאפיסט צרפתי, לא יודע כמה בארצות הברית יעופו עליו. בסדר, נו, זה בדיחה, זה כאילו, בדרך כלל אתה רוצה חן בעיני אנשים שסביבך. פה האומנות שלך, כי היכולת שלך באמת לשחק בצורה מאוד מופלאה, היא תפסה את כל העולם. לכן הוא אמר לו משפט כזה, שכל העולם כמעט מעריך אותך, ולמרות שאתה לא אומר מילה אחת, בסדר? אתה לא אומר מילה אחת, וכל העולם מעריך אותך ומבין אותך. אתם מבינים? אתה לא אומר מילה אחת, וכל העולם מעריך אותך. צ'רלי צ'פלין ענה לו, תדע לך, זה יפה, אבל אני חושב שאתה יותר גדול ממני. למה? הוא אומר לך, כל העולם מעריך אותך, למרות שהם לא מבינים אפילו מילה אחת שלך כמעט. מה זאת אומרת? הוא אמר לצ'פלין, העולם מעריך אותך למרות שאתה לא אומר מילה אחת. צ'פלין אמר, לא, תדע לך, זה פלא שהעולם מעריך אותך, למרות שלא מבינים אפילו מילה אחת שלך. כמעט. רוב העולם. בסדר? מה הכוונה? שאנחנו צריכים להבין דבר אחד. כל אחד מאיתנו יש לו מה לתרום לעולם. אנחנו לא מתחרים אחד בשני. אבל כל אחד מאיתנו יש לו משהו שהוא מיוחד. זה בחוכמה שלו, זה באומנות שלו, זה ביכולת הבנה שלו, זה בעמקות שלו, זה בבקיאות שלו, זה בחסד שלו, זה ב... לא יודע מה, בגישה שלו. לא אכפת לי מה. לכל אחד מאיתנו יש מתנה שהוא קיבל מבורא עולם. הרב, לא קיבלתי שום מתנה. 100% קיבלת מתנה, עוד, או שעוד לא גילית אותה, עוד שלא מצאת אותה, אבל 100% יש בתוך כל אחד מאיתנו מתנה, לא רק סתם מתנה, אלא מתנה שאין לאף אחד אחר בעולם. הדרך לגלות המתנה הזאת היא בדרך כלל יהיה דרך קשיים. קשיים שהאדם עובר, והקשיים הם אלה שמוצאים את הפוטנציאל. לכן אמרנו, כותרת ראשונה, זה הבחינה הזאת שאדרבה, דווקא בגלל שמחרתם אותי, אני הגעתי למה שהגעתי. ולכן אני לא רוצה לכעוס עליכם. ולכן כשיעקב אבינו מקבל את השי, נקרא לזה, את המתנות, ששולח לו יוסף, הוא שולח לו בין השאר, יוסף שולח לו 10 חמורים. למה 10 חמורים? למה לא 12 חמורים, 17 חמורים, 3 חמורים? אומר גור אריה כך, תקשיבו טוב. כוונה הזאת, דווקא מניין שלח לו 10 חמורים ו10 אתונות. לא פחות ולא יותר. ולא היה זה המניין אקראי, אלא לעניין מכוון. מה? למה יעקב אבינו צריך לקבל עכשיו 10 חמורים, 10 אתונות? אין סתם. רצה אומר, יוסף ששלח 10 חמורים ו10 אתונות, כדי שלא יכעס אביו על האחים העשרה שמחרוהו. למה? וגם שהראה לו כדי שירד אביו למצרים, ואל ימאן מלרדת אליו, רמז לו, כי 10 אחים היו כמו 10 חמורים, שנושאים מסע גדול, ואינם יודעים מה הם נושאים. שמעתם? אומר לו, יוסף שולח לאבא שלו ברמז, בלי להגיד לו ברחל בתך הקטנה, כדי לא להעליב, לא לפגוע לו, שאבא יבין לבד. אני שולח לך עכשיו 10 חמורים, אתה יודע למה? מכיוון ש... איך הגעתי למצרים? מן הסתם, יעקב אבינו ידע, יש משהו לא ידע, כן ידע, אבל אתה רואה שהוא מרמז לו, אל תכעס על האחים. כי הרי בשלב מסוים אולי הם גילו ליעקב אבינו, תקשיב, מכרנו אותו ושם ככה הוא הגיע. אז שיעקב אבינו לא יכעס, יוסף שולח ל10 חמורים, כי כמו שחמור לא יודע מה שם לו על הגב, הוא לא יכול לראות, נכון? חמור, אתה בא מאחוריו, טק, שם לו עכשיו איזה שקי תפוחי אדמה. הוא לא יודע תפוחי אדמה, הוא לא יודע כלום. הוא שמים עליו, הוא לוקח. אומר אותו דבר. האחים שהם מכרו אותי, עשייתם, כאילו בכל, שהייתה כגדר חמורים, שהטעין אותו עליהם הקדוש ברוך הוא, תקשיבו טוב, הטעין אותו עליהם הקדוש ברוך הוא, לעשות מעשה זה, להורידו למצרים. והם לא ידעו שהסיבה שהם הורידים אותו זה ככה, והם חשבו, אנחנו עושים ככה או אחרת, בורא להם תכנן הכל, לפיכך 10 חמורים נוסעים מטוב מצרים, הוא מרמז שזה על ידי המכירה הזאת למצרים, יהיו אוכלים כל טוב, ויהיו מנצלים את מצרים, עד שלא יישאר דבר במצרים, וזה הכוונה שהוא מרמז לו, תדע לך, יש פה סיבה, יש פה מהלך, אנחנו אחרי זה נצא למתן תורה, יש פה סיבה לכל דבר בעולם, ולכן זה סך הכל חמור, יופי, בלי לפגוע באף אחד, אבל תהיה לך עכשיו, המשגיח כועס עליך, הבוס בעבודה התפרץ עלייך, או הבוסית, גם כן תפסה גובה, היא פתחה עלייך פה, מי יכולה להיות הבת שלך עוד רגע, חצופה, מי בכלל, תבין, אז היא קצת קרובה לבוס, קצת, איזה חוצפה, צריכה להגיד לעצמך, קירתי, זה סך הכל חמור, מה זאת אומרת, לא שהיא חמור, אבל ברעיון, אנחנו צריכים לקבל דברים מהקדוש ברוך הוא, דברים טובים, דברים פחות טובים. איך הם יגיעו אלינו? איך הם יגיעו אלינו? אז בדרך כלל בורא עולם שולח את זה כמסע על חמור. אז החמור הוא רק סוחב, לא שאני מזלזל בו כי הוא כחמור חס שלום, אלא הכוונה שהוא בכלל לא יודע מה שמים עליו, שמים עליו את העול, והעול הזה משוגר אליי, בסדר? ולכן כמו שהחמור, אתה לא תכעס עליו או תתעצבן עליו, כמו גם השליח בן אדם, אם שליח מביא לך עכשיו איזה דואר מעצבן, אתה לא מתעצבן על השליח, אתה מבין מה קשור השליח? הוא רק שליח, הוא רק הדבר. בסדר, אני צריך להתעסק עם מי ששלח לי, אם זה בורא עולם או לא משנה מה. ולכן הנקודה העיקרית היא, אנחנו מקבלים פה חמורים, להבין שכל מי שמועיל לנו או שהוא מעצבן אותנו, לא להתרגש ממנו, זה מה שנקצב לנו באופן מדויק על ידי הקדוש ברוך הוא. אני צריך להבין למה, אני צריך את החשבון נפש שלי, בטח לא להתעצבן, בטח לא לכעוס. וזה בעצם הכותרת הכי עוצמתית שיוצאת מהמפגש הזה. מה הכוונה לא לכעוס? איך אפשר להישאר רגועים? איך אפשר להישאר, אתה יודע, מתונים? אולי צריך גיל מסוים. מה אני אגיד לכם? אני באמת לא יודע, אבל כך מספרים שהיה פעם איזשהו מטוס נוסעים. תחשוב, 380 נוסעים במטוס, מטוס מלא, טס לו ברוגע, ופתאום נעמד לידו, ככה באוויר, מטוס קרב. תחשוב שהוא מחמם מנועים. אתה ראית במטוס קרב? מטוס קרב, תקשיב, זה מפלצת. נעמד ליד המטוס נוסעים, ככה, אתה יודע, קוקפיט מול הקוקפיט, כאילו, הטייס מול הטייס. עכשיו, לא יכול להגיד לו, תוריד את החלון, דבר שנייה. אז הוא מדבר איתו בקשר, כי נראה שלהם אפשרויות כאלה. אז אומר לו, הטייס קרב, לטייס נוסעים, נו, איך הטיסה משעממת, אה? בוא, סתכל משהו. סתכל עליי טוב. פוף, דוף, גז, אתה יודע, מטוס קרב, צם גז, טס, אתה יודע, עולה למעלה מהירות הכל, בוף. או טס למעלה, עולה דוח 90 מעלות למעלה, עושה לופ באוויר, חוזר, יורד כמעט עד לקרקע, וופה, עולה חזרה, בורק באוויר, איזה ביצועים, תקשיב, יום עצמאות אין כאלה דברים, עושה את הביצועים, וחוזר אחרי 10 דקות, לצד הקופיט, כאילו המקום של הטייס של, של הנוסעים, חייך אליו ואומר לו בקשר, נו, היית מה זה? מה אתה אומר על זה? ואז הנהג, כאילו נהג, נכון, בלגולה, ככה קרא לזה רבאונו בשטיימן, לא טייס, בלגולה, הוא בעל העגלה. בקיצור, אז אומר לו הטייס של הנוסעים, אוקיי, עכשיו חכה, תראה משהו. טוב, בינתיים הטייס קרב מחכה, הוא לא רואה שום דבר. המטוס נוסעים, משאיר לטוס רגיל, עובר דקה, 5 דקות, מה קורה? 10 דקות, ועולה אליו, כנגדו, בקשר ה... הטייס של הנוסעים, אמרו, נו, איך זה היה? הוא אומר לו, הטייס קרב, מה היה? לא ראיתי כלום. המטוס שלך נשאר את הדבר. הוא אומר לו, נכון, אבל אני הלכתי לשירותים, שטפתי פנים, עשיתי לי כוס קפה, אכלתי איזה שוקולד צרפתי, ככה מהמחלקה הראשונה, דיברתי עם אחד הדיילים, סיפרתי, דיברתי עם אשתי בטלפון, וחזרתי לפה, בבקשה. מה זאת אומרת? אתה אולי שאתה צעיר, אתה ביצועים, כלל, עלות, נתפך, בלגן, אתה עושה הרבה רעש. לפעמים אתה יודע, אתה מגיע לגיל, אולי אתה נטס לאט יותר, אבל א', בטוח יותר, ג', זה מאפשר לך לעשות עוד דברים. תנסה לחשוב, תבין איך אתה יכול, טיפה להרגיע, די עם הלחץ, עם העצבים, בואו נראה איך אני יכול להמשיך, אתה יודע, ביציבות, לאורך זמן, תוך כדי אני יכול לעשות הרבה דברים. אז תראה, זה נכון, אולי מכרו את יוסף בתור ילד. עכשיו הוא כבר לא ילד. עכשיו הוא כבר משנה למלך מצרים. אבל החידוש הוא שגם ביותו ילד, ההתנהגות הייתה אחרת. אני יוסף אחיכם. למה הוא אומר את זה פעמיים? אני יוסף, אני יוסף, אני יוסף אחיכם. אז תבינו, אומר האור החיים הקדוש, אני קורא לכם, לצד שראה שלא ענו הוא, חשש לבית דברים, אחד שפחדו ממנו. ולא יכלו להשיב כבושת גנב כי ימצא. דבר שני, שלא האמינו שהוא יוסף. זה כנגד צד היראה אמר שאתם יראים ונבהלתם. אל תפחדו, אני יוסף אחיכם. תקשיבו אותו, אני מצטט לכם את האור החיים הקדוש. זה אור החיים שצריך לשים אותו למקרר, מה שנקרא. אומר להם, אל תפחדו, אני יוסף. אני יוסף אחיכם, פירוש, מתנהג עמכם במידת האחווה, וכאילו לא היה הדבר ההוא. בסדר? קודם כל, שלב א', תדעו לכם, אני אוסף אחריכם, אני מבחינתי לא הייתה פה מחירה בכלל. לא הייתה פה מחירה, אני מתנהג עמכם במידת האחווה, כאילו לא היה הדבר הזה. יהי רצון שנוכל ללמוד ולהפנים ולקיים דבר כזה. שעשו לך, בוא נערסו לך את הילדות, זה כביכול, עזוב אותך עכשיו השפת אמת, שאומר שבגלל שאתי במצרים, זה יפה מאוד. אבל אם תשאל אותו לפני כן, אתה רוצה להיות מצרים, מה זה להרוס לי את כל התקופה הכי יפה של החיים, כל תקופה יפה. אבל הבן אדם היה בן 17, הוא היה בשיא פריחתו, הוא ישב למד עם יעקב, אבינו חברותה, מה אתה מדבר? אמא שלו זה רחל אמנו, הוא לא יזכה לראות את אח שלו שנולד, ואת אמא שלו שנפטרה, ומה גזלתם לי 22 שנה מהחיים? אני תיחת, זה שאני שרדתי במצרים, זה בזכותי. אז אני צריך להגיד לכם תודה עוד בכלל, תודה רבה שאין לי צלקות ואין לי טראומות ואין לי, לא יודע מה, PTSD מה שנקרא, פוסט טראומה. על מה אתם מדברים בכלל? אומר יוסף, ממש לא. אני יוסף אחיכם. מתנהג עםכם במידת האחווה כאילו לא היה הדבר ההוא. יהי רצון שנזכה, אני אומר לכם לחשוב, אם מישהו עשה לך משהו, מישהו פגע בך, עשה לך לקח, לא יודע מה אמר לך, ואני לא יודע מה דברים עכשיו, דברים אפילו בבית, בואו לא לך חוק. כאילו לא היה הדבר הזה. אבל השוס היותר גדול, זה מה שאורחיים ממשיך. לא רק שאני, יוסף אחריכם, שכאילו זה לא היה, אבל שהייתי אז בן 17, עכשיו אני יותר מבוגר, מיושב, אתה יודע מה, וואלה, סולח לכם. אבל תקשיבו, גם בריר שמחרתם אותי, קרה משהו. ומה קרה? ואיך זה ישפיע עלינו? כל זה ועוד אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, והיום אנחנו לומדים על מפגשים. מפגש בין יעקב, בין יוסף לאחים, כאשר בעצם המפגש הזה אמרנו, הוא טעון מאוד רגשית, זה התאפקות שכבר לא יכולה להחזיק את עצמה ופופין, פוצצת, אבל בצורה מאוד מבוקרת, בצורה מאוד מאוד חברית, בלי, אתה יודע, תינה, בלי מרירות, בלי האשמות, בלי נקמה. איזה עולם, אתה מבין מה מלמדים אותנו? אתה שם הכל מאחורנית, אתה צריך להיות מסוגל לדעת, להתעלות מעל הדברים, אתה צריך להבין שנכון קרה מה שקרה, אבל אני שולח, שלחו לאבא 10 חמורים, 10 אתונות, תדע לך אבא אל תיחס גם אתה עליהם, אל תיחס עליהם, זה סך הכל כמו שחמור נושא מסע, לא שואלים אותו, הוא גם לא מבחין בזה, זה לא קשור, אבל יש פה מהלך נכון, מהלך שהקדוש ברוך הוא מנהל פה את העניינים, וזוהי הנקודה העיקרית להתחזק בה, יש פה מהלך שבורא עולם מנהל, ואמרנו שהמהלך הזה הוא מהלך כדי להוציא מאיתנו פוטנציאל, אנחנו לא נעשה את זה לעצמנו, אבל אם זה כבר קרה, אז המלחמות תפקידן כמו שהאחים נבהלו ממנו, ואומר השפת אמת, שהם נבהלו בגלל שהם חשבו יואו יואו יואו, אם עכשיו כך הוא הצליח להתעלות במצרים, לך תדע מה היה קורה בבית, מחדש לנו יוסף בדיוק ההפך, דווקא בגלל מה שעברתי, אני הגעתי למה שהגעתי, אתם מבינים? וזה שהוא חשוב עבורנו, כי תמיד אני אומר את זה, אבל אני לא בא לשפוט אף אחד, אבל אנחנו לפעמים אוהבים להאשים את המצב כתירוץ. זאת אומרת, אני לא מצליח כי ההורים שלי, כי הישיבה, כי המשגיח, לא משמע, אני נופל, כי שאנחנו מאשימים אחרים, והתירוץ אולי משקיט לנו קצת המצפון, נותן לנו הרגשה שאנחנו לא, אנחנו האשימים הבלעדיים, כאילו יש סיבה למה אנחנו לא מתפקדים כמו שאנחנו צריכים, או אפילו רוצים להתפקד. אבל התירוץ הזה בעצם מקבר אותנו במציאות שלנו. ואתה רואה שעד הרבה, אתה יכול להגיד, למרות מה שעברתי, או אפילו בזכות מה שעברתי, אני היום מי שאני, אתה מבין? מה יכול היה להיות אם לא הייתי עובר מה שעברתי? מי יודע? אבל דווקא בגלל המלחמות שעברתי, דווקא בגלל הקשיים, וכל ההתעללויות, אין לי מילה אחרת, שעבר יוסף, בסופו של דבר, אתה רואה שסוף הכבוד לבוא, ומי שיהיה רציני, ומי שיהיה אמין, ומי שיהיה חזק, הוא יעלה על במותי ארץ. ולכן כשהוא נפגש איתם, אז כל אחד אמר לי מהמתנה שלו, אמרנו איינשטיין לעומת צ'רלי צ'פלין, שכל אחד עם המיוחדות שלו, אחד כל העולם מבין אותו למרות שהוא לא מדבר, השני כל העולם מעריץ אותו למרות שהוא מדבר, כביכול, כי לא מבין, למרות שהוא לא מבין מה שהוא מדבר. כי כל אחד מאיתנו קיבל איזושהי מתנה, כל אחד מאיתנו הוא כוכב בפני עצמו, אבל כוכב מאיר בלילה, בסדר? דווקא בלילה, ביום לא רואים אותו, אז הכוכבים מאירים בלילה, וזה הנקודה עבורנו להתחזק, שדווקא בגלל המלחמות, אנחנו יכולים, יש לנו אפשרות להאיר. אז גם עכשיו יש מלחמה, ואם זה מלחמה בדרום או בצפון, או לא משנה מה, והמלחמה גולשת למערכות הפנימיות שלנו, לתוך הבית, ואם זה מפונים שכבר עולים על הצווים של כל אחד, או שלא המפונים, אנשים רגילים שזה גם מסתם האוויר המשפיע גם על כולנו, אז אנחנו צריכים להתחזק ולדעת שקיבלנו פה הזדמנות משמיים, להתעלות, להתחזק יותר. יותר בתורה, יותר בתפילה, יותר בעירת שמיים. זו הזדמנות עכשיו, כי כל דבר אחר עכשיו בהחלט משפיע, ומשפיע לאורך הזמן. ולכן אמרנו עוד כותרת שיצאה מהמפגש הזה, אני אוסף אחיכם. והסיבה שאומר להם אני אוסף אחיכם, זה כדי קודם כל להרגיע אותם. להרגיע אותם, אמרנו את האור החיים הקדוש, אני אוסף אחיכם, פירוש מתנהג עמכם במידת האחווה, כאילו לא היה הדבר. כאילו לא היה דבר, וזה אמרנו שזה דרגה אדירה, הלוואי ונוכל ככה לסלוח אחד לשני. כאילו לא היה דבר, אתה מבין? לא, בסדר, נסלח לך. בסדר, נו, אני... בסדר, לא משנה, יאללה, הלאה, הלאה, הלאה. זאת אומרת, ואתה בפנים שומר את כל האיכסת. את שומרת את כל התינה, את כל הנתירה, את שומרת היטב, היטב. רק את אומרת, מה אני אעשה? מה אני אריב? מה זה יעזור? מה אני אתגרש? מה, למי זה ייתן? יאללה, אז תמשיך לחיות ככה, כאיזשהו כלב פצוע. אתם מבינים? לא, לא רוצה. אני רוצה לחשוב כאילו זה לא היה. רשי אומר, גר, סליחה, כשם שאין לי שנאה על בנימין אחי, הרי שלא היה במחירתי, כך אין בליבי שנאה עליכם. אתם מבינים? כאילו לא היה, נו, הלאה, הלאה. הכל, אני גם מתחזק שזה סיבה, אמרנו פעם, יש סיבה מה הקדוש ברוך הוא, ויש פה 10 חמורים, והקדוש ברוך הוא שלח לך את האיסורים, או את האתגרים על, על החמור, לא משנה איך נקרא לחמור הזה עכשיו, או החמורה, כן, שהביאה לך, לא משנה איך נגדיר את זה, מבחינתנו זה מה שאנו אמורים לקבל מהקדוש ברוך הוא. יופי, ועד הרבה, יש לנו הזדמנות להתבלט. עם גוי. אוסקר שינדלר, הרי הוא היה איש עסקים גרמני, והוא הוא מציל, היה לו רשימה של 801 יהודים שהוא הציל בשואה, 14 דפים, ועכשיו הרשימה הזאת, מי שיודע, היא הוצגה למחירה, מחירה פומבית, הציעו אותה למחירה פומבית, המחיר ההתחלתי היה 3 מיליון דולר. אתם מבינים? מה? משהו שהבן אדם עשה בזמן מלחמה, כי הוא כביכול היה לו הזדמנות עכשיו, הרי ביום יום הוא גם יכול היה לעשות משהו טוב בחיים. נכון, אבל במלחמות יש משהו שיכול להיזכר לדורות. אתם מבינים? אז גם עכשיו, אני אומר פעם, אני רוצה שמלחמה הזאת תעבור כמה שיותר מהר, אבל יש לנו הזדמנות לעשות משהו שיחקק לדורות, גם מבחינתנו, קבלה מיוחדת, התחזקות מיוחדת, משהו שלא הייתי עושה ביום רגיל, תמיד בגלל המצב, אחד יותר מתחזק בלימוד תורה, השני יותר בתפילה, השלישי בתהילים, הרביעי מקבל משהו בחסד. בואו נעשה משהו שננצל את ההזדמנות הזאת לבנות איזשהו משהו גם עתידי, בלי נדר בעזרת השם. ולכן, הדבר השני, שאור החיים הקדוש מוריד, וזה הפצצה היותר חשובה. אמרנו שהיה מטוס קרב אל מול מטוס נוסעים, המטוס קרב הראה למטוס נוסעים, הכלומר לטייס, מה הוא מסוגל, התעופף באוויר, לפליקלקים, ברגים, הנחת, קפץ, עמד, רץ, ואמר לו, בבקשה, נו, מה אתה מסוגל? מה אתה מסוגל? ואז גם הטייס של המטוס נוסעים נעלם ל10 דקות, חזר, מה, נו, איך זה? והכוונה שהוא הלך, נרגע לעצמו. שירותים, מקלחת, כוס קפה, דיבר עם הדייל, יפה מאוד. זאת אומרת שבגיל מסוים אתה נהיה יותר מאוזן. אתה מבין, אתה פחות מחפש את האקשן, בלגן, אלא אתה מחפש באמת את התועלת, את הדברים הפנימיים, ופחות שנראים כלפי חוץ. יפה. אז יוסף אמר להם, מבחינתי, אני יוסף אחיכם, מתנהג איתכם במידת האחווה, כאילו לא היה דבר הזה. זאת אומרת, היום אני, מרום דרגתי, מרום גילי, יכול להגיד, תקשיב, יאללה, עזוב. לא היה כלום. אבל עכשיו תקשיבו טוב. שמח לומר, אחיכם, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם. ברור שהוא אח שלהם, ברור שזה אח שמכרתם, איזה עוד אח יש להם, לא זה שמכרו. אלא למה אני לומר אחיכם אשר מכרתם, לומר אומר אוכיים קדוש, שאפילו בזמן המחר, הבנתם? לא קעתה אין האחווה ממני. על זה זה נופל את הפצצה. גם, לא תגיד לי עכשיו, הוא כבר, אתה יודע, הסתדר בחיים. ברוך השם, משנה למלך מצרים, נשוי, שני ילדים, מוברג מאוד במצרים, סודר כלכלית. לכאורה הגיע לפסגת החיים. אתה יודע, באמת, עכשיו הוא גם יפגוש את אבא שלו חזרה, יוכל ללמוד איתו, זהו, בואו נעצור פה את הסרט, מה שנקרא. זה הפסגה של הפסגה, אין יותר גבוה מזה. אומר לכם, לא, לא, לא. גם בזמן המחר, אני אומר, גם בזמן המחר שמוכרים אותו לעבד אחרי שזרקו אותו לבור, הוא היה צריך להיות מלא, מלא עצבי. הוא לא ידע לאן הוא הולך. מה, מוכרים אותו לעבד, הוא נופל בשבי החמאס עכשיו. מה אתה מדבר? לא. גם בזמן המחר, לא קהתה אין האחווה ממני. מה זה לא קהתה אין האחווה ממני? אנחנו יודעים שאצל הרשע אומרים, לרשע, הקה את שיניו, נכון? לא מפרק לו את השיניים. תקה לו את זה קצת, אתה יודע, שיהיה טיפה כהה, טיפה קצת תשפשף את זה שלא יהיה חד. זאת אומרת, אתה רואה משהו, אתה לא רואה חד, זה כמו אדם בלי משקפיים. זה לא כזה נורא. אומר יוסף, לא, גם בזמן המכר, לא קהתה, אין האחווה, זה נשאר חד, חד. האחווה גם בהתחלה, בצורה חיובית. טוב, זה כבר לכאורה לא אנושי. אבל תזכרו שהתורה, כמו שהגמרה להבדיל, לא בשופטן יעסקינן. הגמרה לא מדברת על אנשים אפוצים, מה שנקרא, לא נורמליים. אז גם התורה לא מדברת לנו על מלאכים. אתה רואה שכל מה שהתורה מספרת לנו, זה על מעשיהם של האבות הקדושים שנלמד מהם. לא להגיד, טוב, תקשיב, הוא כוכב, נו, מה, מה. ברור שהם בדרגה אחרת מאיתנו. אבל הם אנושיים לכל דבר. היה להם רגשות בדיוק כמו לנו. אולי אפילו יותר, אולי יותר פחות. לא יודע, מבחינתנו רגש, הרגש היה להם הרבה יותר עוצמתי, אבל הם שלטו הרבה יותר מאיתנו. ולכן העבודה שלנו צריך להתחזק בזה. א', שלב ראשון, היא רצון שנזכמת להרגיש כאילו זה לא היה. כאילו זה לא היה, הלאה, הלאה, לא היה. וגם ברגע שזה קורה, לא תגיד אחרי זה אני יושב וחושב, אתה יודע מה, בוא נעביר למידות. גם ברגע שזה קורה, בוא נבין, יש פה שיעור, בורא עולם נהל פה את העניינים. זה סך הכל מסע של חמור שנשלח אליי, כי זה מה שאני צריך לעבור. ואני לא רוצה להפיל את השמחה שלי. לכן חזל אומרים, ותחי רוח יעקב, תחי רוח יעקב, ששרתה עליו השכינה רשמר, שפרשה ממנו. למה? מביאים חזל שבתחילה, כשהשרוי בעצבות, לא הייתה השכינה שרויה עליו. למה? אין השכינה שרויה מתוך עצבות. עכשיו תבינו, מה זה אין השכינה שרויה מתוך עצבות? זאת אומרת, זה לא רק הבחינה הזאת ש... שמע, אם אתה עצוב, אתה אין לך רוח הקודש. בוא לא נעליב אף אחד מאיתנו, כנראה, לפחות אני, כן, רוב האנשים שאני מדבר איתם כרגע, רוח הקודש זה לא הבעיה שלנו, נכון? אבל בוא נבין, שבמידה אנחנו בעצבות, אז כביכול בורא עולם מסתלק מאיתנו. ולמה זה חשוב? כי אנחנו יודעים שבהתמודדות האמיתית, במלחמה, אם הקדוש ברוך הוא אינו עוזרו, לא יכול לו. אנחנו חייבים את הקדוש ברוך הוא צמוד אלינו כדי להתמודד עם היצר שלנו, להתמודד עם המלחמות שלנו. אז אם אני בעצבות, לא רק השכינה המחה חיובית, רוח הקודש, אם אני בעצבות, אז גם בורא עולם, טוב, תשמע, אתה להתראות, עזוב אותך. אז אני, מה זה, אז אני לא יודע, עצבות הרב. לא, יש לב נשבר ונדקה, זה משהו אחר, לא עצבות. אני מרגיש שהלב שלי נשבר, אני רוצה להרגיש קרוב לקדוש ברוך הוא, אני מרגיש שאני לא מצליח לעמוד בניסיונות, יש לי כיסופים כלפיו. לא עצבות, עצבות זה יצר הורה. בסדר, תזכרו את השיר הזה. עכשיו, ששמח בשורת יוסף, שרתה עליו חזרה השכינה. אבל תקשיבו טוב. הרי חזל למדו אותם, וכולם מכירים את זה. מיום שחרב בית המקדש, ניתלה נבואה מן הנביאים, נכון? וניתנה למי? למי ניתנה הנבואה? בבקשה, כולם מכירים. לתינוקות ולשוטים, הרב. יפה מאוד, נכון. אז ברגע שנחרב בית המקדש, ניתלה נבואה מן הנביאים, וניתנה לשוטים ולתינוקות. למה? למה דווקא להם? שום, מה, לא חרם, מה שנקרא? לא חבל, לא בזבוז, מה שנקרא? אלא, יש רוצים לומר, מפני שתינוקות ושוטים, הם היחידים שיכולים להיות בשמחה תמיד. תחשוב. תינוק לא, אין לו שום בעיה, חביבי. מה רע לו? הוא בוכה, אמא, אבא, נהדר, שותים בכלל, תבין, חיים בפלנטה. יופי. אז בוא נלמד להיות במודע, נקרא לזה. בידי המסורת, כן, תינוק, שאם קשה לי משהו, אני פונה לאבא, ואם משהו צריך, אני בוכה לאבא, אבל בשנייה, בשנייה, אני יכול להתהפך ולשמוח ולרקוד, ברגע אחד. או שוטה, לדעת, יש פה מישהו אחר שנהל פה את העניינים, לא אני, וכמו שאומרים את זה בפורים, צריך להגיד את זה כל החיים, ששוטים לא נוהגים, נכון? שאתה שוטה, אתה נותן למישהו אחר לנהוג. אז בואו ניתן למישהו אחר לנהוג, לקדוש ברוך הוא, נשב לידו, נבין שהוא מנהל אותנו יפה, אנחנו כן צריכים לשלוט על עצמנו, אבל לא על הרכב שבו, על מה שקורה לנו בחיים, כי זה הקדוש ברוך הוא מנהל. עד כאן להיום, יקיריי. אז הכל בידי שמיים, חוץ מירת שמיים, וזה התפקיד שלנו. אז תודה רבה למוטי קופר, טכנאי, תודה רבה לכם. אנחנו נזכור, מפגשים, מלחמות, יש להם פוטנציאל להוציא משהו שבתקופה אחרת אי אפשר. תהיו חזקים, וביחד, בעזרת השם, לנצח. עד כאן להיום, תודה רבה, תראה אם נשתמע. מחר, כל טוב, להתראות.
תמיד איתי.